פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל, מה שלומך?
אני שמח כרגלנו, איזה כיף שאנחנו מתמידים.
כן, כן, אנחנו, דרך אגב, שינינו הרגל, שזה חדשות טובות לגבינו כנראה. אני אופטימי, אפשר לשנות הרגלים, או לבנות הרגלים.
מסתבר שאפשר לשנות הרגלים. יש לנו פודקאסט על שינוי הרגלים, הנה הצלחנו לממש.
כן, היה לנו קשה.
כן, לקח זמן, אבל הנה זה קרה. יגאל, בפרק הקודם, שהקלטנו שבוע שעבר, דיברנו על תחושה וביישנות, על ביישן וטוב לו, והזכרנו הרבה את נושא האכזבה. אני חושב שזה יהיה רעיון טוב אם נמשיך באופן טבעי לדבר על אכזבה.
טוב, בוא נדבר על אכזבה. אז אני רק רוצה להגיד, כבן אדם שבמהלך השנים, מאז שאני חשוף לכלים של ברנס, עשיתי המון המון פעמים, השתמשתי בכלי של החץ האנכי, בסדר? ובעצם אני, אחד מהדברים הכי משמעותיים בטיפול מוצלח זה לעשות פורמולה או פורמולציה או לחשוף את הסכמה התקולה. עכשיו, אני לא עובד עם הכלי הכללי כל כך, אנחנו מלמדים אותו, אני עובד עם הרבה עם הפורמולציה הספציפית, בסדר? אני מנסה לראות באירוע ספציפי, בנקודה ספציפית, מה הסכמה התקולה שמתעוררת.
ואני, הסרט של הסכמה מתעוררת בעצם.
בדיוק, בדיוק. ואני אסביר, יש אירוע, בסדר? אני אקח דוגמה, הבוס שלי קרא לי והעיר לי על טעות שעשיתי בעבודה. אירוע מאוד מאוד נפוץ, בסדר? עשיתי טעות, הבוס שלי קרא לי, אמרתי, ציטוט, זה גם יכול להיות שאשתי נזפה בי ש...
זה הבוס שלך.
כן, אני גם הבוס. ואז אנחנו עוצרים את סטופ כדור הארץ ועושים יומן אחד ומנסים להבין מה קרה שם. עכשיו, מה שגיליתי לתומי, שבהרבה אירועי קיצון כאלה, או הרבה אירועים ש, 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 שיש איזשהו קונפליקט או איום על מי שאנחנו, ערך העצמי שלנו, גיליתי שעולה הסוגיה של אכזבה, אכזבה עצמית, בסדר? עכשיו, לפעמים יש מנגנון של להיות מוכזב מה... סיטואציה, מהאדם, מהעולם, אבל בסופו של דבר, חלק גדול מאוד מאוד מהאנשים, בבסיס החרדה שלהם, בבסיס הסבל שלהם, יש ממש אכזבה עצמית, בסדר? ואנחנו מכירים את אותם אמונות יסוד של אני לא שווה, אני אפס, אני דפוק, אני... וזה דבר נורא נורא נפוץ, אבל הרגש שמלווה את זה, זה אכזבה עצמית. עכשיו, בגלל שאנשים הם כל כך אלרגיים לאכזבה עצמית הזאת, יש לנו אלרגיה לזה, כי זה הרגשה נוראית שאני מוכזב בעצמי, כאילו, זה כלום, זה מה שאנחנו מתארים כשאנחנו עושים את הכלי של החץ האנכי בצורה נורא יעילה, אז מאחורי אותה אמונת יסוד בסיסית יש מוות, אני לא רוצה לחיות יותר. שבן אדם שמוכזב מעצמו, אז הוא מאוד מוכזב מעצמו, כאילו, אתה יודע, זה מחסר כל ערך, וזה גם הרגשה שמלווה באיזשהו סוג של אי אפשר לצאת מזה, חוסר אונים, ולכן אנשים ממש ממש אלרגיים להרגשה הזאת של אכזבה עצמית. והם עושים הכל כדי להימנע מההרגשה הזאת. עכשיו, זה מה שאנחנו קוראים emotional avoidance, או הימנעות מלהרגיש. אנשים נורא, נורא, נורא יעשו המון ויעשו מלא מלא אסטרטגיות, כדי לא להרגיש את אותו רגש מצמית של אכזבה עצמית.
כן. בוא נגיד רגע שנייה, שאתה יודע, כמו שיש על קופסת סיגרות או על בקבוקי אלכוהול, האזהרה הקבועה, אין בעיה עם רגש האכזבה. הבעיה היא כשאנחנו, כמו שאין בעיה עם כל רגש אחר, הבעיה היא כשאנחנו עוברים לצד האפל של הירח, שהאכזבה הופכת להיות לא מאירוע, אלא הופכת להיות עיבוד חשיבה מסוג הדבקת תוויות. כאשר זה הופך להיות אני מאוכזב מעצמי, לא אני מאוכזב מהתפקוד שלי באותו רגע. שם מתחילה הבעיה.
בדיוק האידיאולוגיה שאני בונה סביב הנושא הזה. שמשהו פגום, לקוי בי, שהוא לא בר תיקון, ושבסופו של דבר, והדבר הזה הוא מאוד מאוד רע וקשה, כי אם אני מוכזב מעצמי, ברמה עמוקה, ושוב, אם אני אסתכל על הדרך שאנחנו מגדלים אותנו ומחנכים אותנו, אז אנחנו מוסללים לקבל אהבה או הערכה בהצלחה, ואנחנו מקבלים ביקורת בכישלון, בסדר? כל פעם שהילד נכשל, בסדר, עושה אפילו, אנחנו נוסעים לגמול את הילד מהקקי והפיפי שלו, אז כל פעם שהוא פישל, אז אנחנו מוחזבים ממנו כביכול. עכשיו, ואז זה באותו, אני לא מכיר בהורים שמראים לאהבה ולילד שעשה קקי ופיפי במכנסיים. אני לא מכיר הרבה הורים או מורים, ילד שפישל או הרביץ לאחות שלו, או שבר משהו, או לא התנהג יפה, שאומרים לו אני אוהב אותך. אז באותו רגע אתה מקבל בעצם כתף קרה. עכשיו, בסופו של דבר אתה מתרגל שבאותו רגע שאתה, עכשיו, בגלל שבני האדם בנויים מהצורך שלהם לקבל אהבה והכרה והערכה, תכף נעבור לעצמנו, אז אנחנו מתמכרים לפרפקציוניסט, שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד מושלמים, כדי לקבל את אותה אהבה מהסובבים אותנו. עכשיו, ברגע שנכשלנו, פישלנו, אז גם ההורה נורא מאכזב, אבל הוא בעצם מוכזב גם ממני, ואני לומד להיות מוכזב מעצמי, ברגע שפישלתי, שעשיתי משהו לא בסדר, שאני חושב שעשיתי משהו לא בסדר, או שקרה משהו שעשיתי לא בסדר, ושוב, אין אחד מאיתנו, כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, בסביבה חברתית שלא מפשל, אין אחד מאיתנו שיש לו איזשהו משימה או תעסוקה שיכול לעשות אותה 100%, אין אחד מאיתנו שלא נכשל פעם במבחן, אין אחד מאיתנו שלא יצא מגבולות ההתנהגות שמנסים להסליל אותנו, ולכן באותו רגע, שאני חש את האכזבה העצמית, זה אומר בעצם אי אפשר לאהוב אותי, אני לא אוהב את עצמי, אני לא מקבל את עצמי, וזה רגע נורא נורא מצמית, שאנחנו מוסללים לתוך החינוך שלנו, ואנחנו מרגישים שאי אפשר לאהוב אותנו, שאנחנו לא ראויים לאהבה, ושאנחנו, ולכן אנשים עושים, וזה רגע נורא, עכשיו, יש לנו המון 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 שנים של התנסויות בסוגיה הזאת, שמוכזבים מאיתנו, ואנחנו מוכזבים מעצמנו על זה שבאמת אנחנו חושבים ושוכנעים שהיינו לא בסדר, עשינו משהו לא בסדר, או שקרה משהו קשור לנו לא בסדר. וזה אותו רגע שאנחנו רוצים ללמד את המטופלים להפסיק לברוח ממנו. כי כל עוד הוא בורח מרגע רגש האכזבה עצמית, הוא ג'אנקי של אהבה. בסדר? כי יש לו קיום רק שהוא מצליח, וברגע שהוא עושה משהו שהוא פחות מוצלח, הוא פחות מצליח, הוא מתפרשם פחות מוצלח, אז בעצם מוות, סוף העולם. ואז הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיע לשם. אז ברור שהוא מכוסה המון המון חרדה, שוב, חרדה זה סמיכה. אחרי שמתקומם להתכסות בחרדה, בסמיכה של החרדה, אז מתקסים בסמיכה של הייאוש או הדיכאון. אבל הנושא,
אתה קורא לזה סמיכה, אני קורא לזה חומר בידוד, אבל אני חושב שהמסר הוא אותו אחד.
אותו דבר. ולכן אנחנו בתוך הטיפול המוצלח, ובגלל זה אני, שברנס עושה את הטיפולים המפורסמים שלו ב-90 דקות, אם תעקבו אחרי זה, הוא אומן, הוא מהר מאוד מגיע לאותם חומרים, שגם אצלו הרבה פעמים זה סוג של אני מורזב מעצמי, זה עניין, כי בדרך כלל זה עניין של ערך. אנחנו אומרים שתמיד כל הפרוט שלנו עניין של ערך, והנקודה של האכזבה עצמית, אני מוצא אותו הרבה פעמים כלב עניין של, כלב העניין של הפרעת הערך.
זה בדיוק הבסיס, כי הרי מה זה הפרעת הערך? אני קובע את או הערך שלי נקבע בהתאם למה שחושבים עליי. ומה שחושבים עליי משודר אליי, אני לא יודע אותו באופן טבעי, הוא משודר אליי, ואם עשיתי פשלה, אז משודר אליי מסר של אכזבה ממני, אני מדביק לעצמי תווית של כישלון, והנה אני מוכזב מעצמי.
ואני קופץ רגע לסוף, כי בהסקט האחרון דיברת על שם הטק של ברנס.
כן.
אני עושה מזה בדיחה, אני מפשלן, אני פשולי וטוב לי, אני מפשל, אני פשלן. אנחנו בעצם רוצים לעשות תקף של פישולים על הבן אדם, ובעצם אותו רגש של אכזבה עצמית, ואנחנו חוזרים, הוא רק רגש, בסדר? הבעיה היא שאני בורח מלהרגיש את הרגש הזה, כי אותו רגש של אכזבה עצמית, כמו כל רגש אחר, יש לו מסר, וזה בסדר שיש לי את אותו בקר, את אותו קול קטן, שברגע שעשיתי משהו לא בסדר, הוא צועק, אכזבת, אבל זה לא אומר שזה מחלה חשוכת מרפא, ושאני מוכזב מעצמי לנצח, וזה סרטן סופני שירוג אותי, אכזבה סופנית, כי זה עכשיו, הדבר הזה הוא פנטזיה שלילית, כי כל אחד מאיתנו נופל וקם, פשל ומצליח. עכשיו, אותם אנשים שהערך העצמי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, אז, 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 אז הם לגמרי עולים למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, שמוכזבים מעצמם זה סוף העולם, סוג שמאני דיפרסיה, שמשהו הולך להם, הם מרגישים על האולימפוס, ואנחנו רוצים ללמד אנשים להיות יותר מאוזנים. אם פישלתי זה בסדר, עדיף שלא. ואם הצלחתי זה גם בסדר, ואני נופל וקם, אני יכול להיות מוחזר, אני יכול להיות פשלה.
אגב, אם פישלתי אולי זה לא בסדר, זה אולי אפילו יפטרו אותי, אולי אשתי תיחס עליי, זה לא בהכרח בסדר. זה רק לא הופך אותי בהכרח לפשלן.
לפשלן מקצועי שהוא בעצם חסר כל זכות קיום, כי הוא בעצם מאכזב סדרתי. עכשיו, אנשים עושים טעויות, בסדר? אני לא מדבר על מנהלי ומנהלות רומנים לביניהם, שזה מתגלה וזה מתפוצץ בפנים. אני יכול לקחת דוגמאות, ואז הוא, ברגע שזה התפוצץ לו והמשפחה שלו באיום, הוא מרגיש, אבל זה לא סוף העולם, אז זה בסדר, אז עשית את הטעות. דרך אגב, וכל אחד מהעשים שלנו, גם אותו ילד שלא קם למבחן בבוקר, בסדר? יש לזה יתרונות, אין לזה רק חסרונות, בסדר? כי הוא לא יכל להתמודד באותו רגע במבחן, הוא שם את זה הצידה. הדבר הנוראי, שהוא בונה לעצמו אידיאולוגיה אחר כך, בגלל שהוא לא יצטרך להתמודד במבחנה, בגלל שהוא אפס והוא כישלון, ואז כל חייו, הוא ב-underachievement מטורף. אבל זה שיש בני נוער, ואני אומר את זה המון להורים, שלא מסוגלים ללמוד, מכל מיני סיבות, זה לא אומר שהם לא שווים כלום, זה אומר שהם לא מסוגלים ללמוד. ואם אותו ילד באמת מכל מסיבות לא יכל להגיע למבחן הבגרות ואין לו בגרות, היה לי פעם מטופל כזה שהוא הגיע לכל המבחני בגרות חוץ מפיזיקה, הוא ילד סופר מוכשר והוא לא קם מבחן פיזיקה והוא ישים את עצמו וישימו אותו וזה לא סוף העולם, אז הוא לא עשה את הבגרות בפיזיקה, בסדר, זה לא סוף העולם. דרך אגב, אפשר ללמוד באוניברסיטה בלי בגרות, אפשר להצליח בחיים בלי אוניברסיטה ובלי בגרות, בסדר, אני מכיר אנשים ש...
וגם זה קרה לו אני מניח בגלל שהוא הדביק לעצמו תווית, אני גרוע בפיזיקה ולכן באופן סדרתי, או משהו דומה, לא יודע.
משהו קרה שם באותו יום וזה לא משנה, כי זה היה 3-4 שנים אחר כך. אני לא רציתי להיכנס לתחקור זה, אבל ראש ממשלת ישראל אין לו בגרות, אחד, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה. והוא ראש ממשלה, כנראה הוא בסדר, הוא לא כזה דביל. והוא איש למשל שכנראה כמעט ולא מוכזב מעצמו. אבל אני מדבר על יאיר לפיד, לא על ביבי נתניהו כמובן. אז גם ביבי נתניהו לא נראה לי שמוכזב מעצמו במיוחד ברוב המקרים. אז בסופו של דבר הרגש של האכזבה שהוא רגש שבא להגיד הייתי משהו לא בסדר, בוא נבקר את זה ונעשה פיקוח, הוא רגש נורא חשוב, בסדר, הוא בא, יש לו גם הרבה יתרונות, איך נדבר על היתרונות של רגש האכזבה, דיברתי על חלק, אבל מה שדופק את החיים של בני האדם זה כמו שדיברנו על הבושה, ובאכזבה זה הרבה יותר חמור, זה אותו טורנדו גדול, אותו האידיאולוגיה שאני מפתח מזה, ולכן אני רוצה להגיד לאנשים, תישו ברגע של האכזבה העצמית, אל תפחדו מהאכזבה העצמית, יותר קל לנו להיות מאוכזבים מאחרים, להרגיש רגע של אכזבה מישהו אחר, מאכזבה מעצמנו, אבל לא תמיד.
אגב, זה בסדר גם להביע אכזבה מאחר. אני חושב שסיפרתי באחד הפרקים הקודמים על מטופל, נער מתבגר, באופן סדרתי, שאלת ההורים שלו ברמה מציקה כבר, הכזבתי אתכם, אתם מאוכזבים ממני, וכל הזמן שומע את התשובה, לא, מה פתאום, וחיבוק וכן הלאה. והוא למד מזה שלא מצפים ממנו יותר לשום דבר. הוא מאוד מאוד רצה, כן, סיפרתי, זה מאוד רצה לדעת שהתאכזבו ממנו, זאת אומרת שמצפים ממנו, אבל התאכזבו מההתנהגות שלו, לא ממנו כאדם. יש לי אחר כך, אולי אני אספר סיפור על טיפול שהיה לי לפני בערך שנה.
וגם אנחנו, ותכף נדבר על אכזבת האחר, אבל אני רגע רוצה לסיים את הנקודה על אכזבה עצמית ונעבור לאכזבת האחר, כי זה גם חשוב. ומה שאמרת הוא נורא 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 מעניין ומשמעותי באכזבת האחר. אל תחסכו אכזבה מאחר, כי בעצם זה אומר שלא אכפת לך ממנו. אהבה ואכזבה, דאגה
רק אל תדביקו תווית.
אל תדביקו תווית, קודם כל, אתה אל תדביק תווית עצמית לעצמך, אבל זה מעבר לתדביק עצמית. בסדר? הכי חשוב שאל תאמין בזה. אל תאמין בזה שאתה באופן קבוע אכזבה. תאמין בזה שאתה לפעמים מאכזב, ואתה לפעמים גם יכול לאכזב את עצמך, זה בסדר, לי יש ציפיות. אני רציתי להשיג משהו, ואני רודף אחרי בן אדם כבר משך חודש להגיע איתו לפגישה, אבל אני לא מצליח. אז זה שאני מתאכזב מעצמי, שאני לא מצליח, זה בסדר. לא לברוח מזה. וזה גורם לי להמשיך. עכשיו, אם הייתי מרגיש אכזבה עצמית, מדביק עצמית, אז הייתי מפסיק, ובסוף לא מגיע לפגישה עם הבן אדם. עכשיו, זה שזה אומר לי, תמשיך, שהדבר הזה הוא מנוע גרעיני, שאומר לי, יאללה, אבל תיכנס רגע לרגע של אכזבה עצמית. תגיד, אולי עשיתי לו משהו לא בסדר. בואו ננסה לשפר את האסטרטגיות שלנו. אבל זה לא אומר שאיגל הוא חתיכת דפוק, והיה לי את זה פעם, או אין סיכוי, אז לא הייתי מנסה, הייתי מתייש, הייתי חסר אונים. אז אני אומר, אנשים מנסים לברוח מאכזבה עצמית, לא להרגיש את זה, על ידי אסטרטגיות אחרות, גם של התנהגות וגם של רגשות אחרים שמחסים את זה, או הופכים את זה לאידיאולוגיה, כמו הילד הזה, בסדר? שהוא כל כך מרגיש אכזבה עצמית, שהוא כל הזמן צריך לקבל את האישור שהוא לא מוכזב, ואז הוא מתמכר לזה, זה האובר התנהגות. אז יש לנו תמיד את ההימנעות ואת התנהגות יתר. אבל באמת, תיכנסו לתוך הרגע הזה, תגידו לעצמכם פישלתי, אם באמת פישלתם. עכשיו, אם זה פנטזיה, אז הכלים שלנו נפלאים כדי לזהות אם זה מחשבה אוטומטית שלילית שמלווה את הרגש הזה, כי הרבה, ברוב פעם שיש לך זווה עצמית, יהיו מחשבות שמלוות את הרגש. אנחנו, הרגש והמחשבות הם תאומים סיאמים, הם באים ביחד, הם לא באים בנפרד, כי תמיד שאני מרגיש, יש איזו פרשנות. ולכן בוא נקשיב למילים. אם המילים הן מדויקות, ובאמת באותו יום הבוס שלי אמר לי, אל תלך הביתה לפני 5, וב-4:30 יצאתי, יש את המכון המפורסם שאני יצאתי ב-5. והוא תפס אותי, בסדר? ואז אני יצאתי ב-5, וזה בסדר שיצאתי עמה, ואו שהוא תפס אותי, או שהייתי צריך להקשיב לו, ואני מוחזב בעצמי באותו רגע. וזה הביא אותי לקונפליקט. אז הרגע שזה הוא נורא חשוב, כי הוא מונע ממני בעצם בסוף של דבר, להגיע לקונפליקט הייתי, כי אני צריך את הכסף, אז הבוס בסוף יפטר אותי, וזה נותן לי בקרה על המעשים שלי. אז אם יש לי, אבל אם אני בורח מרגע שהאכזבה העצמית הזאת, ומתחיל להאשים את הבוס, כמו אני יצאתי ב-5, מתעלם מזה לחלוטין, כמו שהיא עשתה, או אני מתחיל להיכנס בבוס ומתחיל לעשות לו אינתיפאדה, הוא נמנע ממנו ואני כבר חודש מפסיק לדבר איתו, אז עוד יותר.
אם אני ממש ממש טוב בלימנע מהרגע שזה, והקלטנו פעם פרק על הנושא שנקרא כעס, ודיברנו שם על העובדה שכעס הוא רגש משני, והרבה פעמים הוא דגל שבא להתריע על זה שהיה שם משהו קודם שאולי לא שמנו לב אליו ונפנפנו אותו או טיטינו אותו מתחת לשטיח. גם מודל של ברנט נקרא The Hidden Emotion Model, ויכול להיות ש התוצאה, שאם אני כועס על הבוס שלי, כמו שתיארת כרגע, ועושה לו אינטיפאדה, זה בגלל שאני ממש מתורגל בלא להרגיש את הרגש הזה של אכזבה עצמית, טיטיתי אותו מתחת לשטיח והגבתי בכעס.
לגמרי, זה בדיוק זה, הכעס יכול להיות פה, כעס יכול להיות רגש ראשי או רגש משני גם, לפעמים הכעס, ונפתח פסוק, יש אנשים שנורא מפחדים לכעוס, ואז הם מחבים את הכעס, והכעס הוא לב העניין, כי הבעיה היא פחד להביע את הכעס. אבל, אני חוזר לחזור. אז לכן, תרגישו את הרגע של המחשבה, את אותו רגע של האכזבה עצמית, תתחברו אליו, תתיידדו איתו, אחר כך תבחנו את המילים שלכם. עכשיו, אם המילים שלכם מדויקות, ואין עיוותי חשיבה, אז תתקנו. זה נורא קל. אם המילים שלכם הן לא מדויקות, או חלק גדול מהמילים שמלוות את האכזבה, לא, אני אפס, לא יצא ממני כלום, אני תמיד מפשל, איך זה קורה לי כל הזמן, וזה סוג של מחשבות אוטומטיות שליליות, שהתוחלת שלהם, המוח שלנו מייצר אותם, אי אפשר להפסיק את זה, אבל לא יכולים להאמין להם. כי זה שהבוס שלך תפס אותך על טעות שעשית בעבודה, זה לא אומר שאתה אפס, זה אומר שהבוס שלך תפס אותך על טעות שעשית בעבודה. עכשיו, אם עשית את הטעות כי אתה רשלן, אז תשתפר. אם עשית את הטעות כי זה חלק מהעולם לטעות לפעמים ולא שמת לב, אז תשתפר. אם זה טעות שקרתה כי זה לא לגמרי 100% תלוי בך, כי זה עובד אחר או ספק או לקוח, אז תקבל את זה, כי זו הסיטואציה, בסדר, אבל להפוך את זה לתוך אידיאולוגיה עצמית, ולקחת את זה ללב, ולבוא אחר כך הביתה, ולהוציא את זה על האישה והילדים, או על ההתנהגות שתיית היתר, או על המרחואנה בארבע ג'ונטים, אז זה לא הגיוני, בסדר? ולכן, עכשיו, ושוב, אני לא נגד לשתות עם חברים, ואני לא נגד הג'וינט, אני לא מדבר, נדבר על התנהגויות שמייצרות לנו אימנות, בסדר? אותם אנשים שהולכים ושותים המון, כדי לא להתמודד עם האכזבה העצמית שלהם, אני מדבר על אלה. אז לכן אני רוצה לבדוק את האסטרטגיות שלי, ופה העבודה נורא מדויקת, עכשיו זה נורא נורא קשה, בגלל זה אנחנו צריכים את המטפל, העבודה נורא נורא מדויקת, כמו שאמרתי בהתחלה, של החץ האנכי, לקחת את אותה סיטואציה, ולעשות עליה יומן שלוש. יומן שלוש זה היומן
מלא, לדי לימוד לו.
ותוך יומן שלוש לעשות את החץ האנכי, ובעצם להתחיל לחשוף את אותה סכמה ספציפית, ולהתחיל לעבוד עליה. היא נורא נורא חשובה. ובסופו של דבר, בהמשך אני עושה, אני עובד עם המטופל, להביא את עצמו לאותם מצבים, כמעט בצורה יזומה, ולהמשיך לעבוד על אסטרטגיות של ההתמודדות שלו, שזה קבלת הרגש האכזבה העצמית. בחינת המחשבות שקשורות לרגש האכזבה העצמית. עכשיו, אם המחשבה היא נכונה, היא עובדתית, אז פה אני יכול לשפר וללמוד ואם המחשבה היא פנטזיה, שהיא פנטזיה שגם בונה, שהיא קשורה לאידיאולוגיה של האשמה עצמית או אכזבה עצמית, או שמובילה אחר כך לרגשות של כעס, חרדה או ייאוש, או חוסר אונים אפילו. דרך אגב, זה הרבה פעמים מתחבר לחוסר אונים, כי שאני נורא נורא מאוכזב עצמי, אני לא מאמין שיש
שם לאור. אם אני לוזר, אז זה מתבקש, נכון?
נכון, כי אם אני מאמין שאני לוזר, בסדר?
כן, אם אני לוסט, אני לוסט.
נכון, אם אני לוזר, אם אני מאמין שאני לוזר, אם אני מאמין שאני לא אהיב, אם אני מאמין שאני אכזבה, שאני נורא מאכזב את עצמי ואת הסביבה, אז זה חוסר אונים, אבל זה לגמרי, זה בדיוק, עכשיו זה לגמרי, שאני אומר, אנחנו אומרים בוא נבין את היתרונות של החוסר אונים, כי גם החוסר אונים יש יתרונות, אבל באותו רגע העובדה שאני לא מבצע, שוב, אם לא פישלתי ואם פישלתי, באמת, וגם אם פישלתי, אם לא פישלתי, וזה רצף, לא פישלתי ופישלתי, והרבה פעמים אדם פשל קצת, עושה מזה אידיאולוגיה, שוב, הוא מקצין את זה, הוא אדם מפשל המון, ואו שהוא בורח ומאחריות ומתעלם מזה ומאשים את הסביבה, או שהוא כמו אותו ילד הופך את זה להתנהגות יתר ולאידיאולוגיה, ואני רצחתי את ארלוזורוב, תמות נפשי עם פלישתים, והוא בעצם לוקח על עצמו את כל הנפילה, את האימפריה הרומית, בגלל תקלה שהוא עשה. אז בוא נבין את האסטרטגיות שלנו, התנהגותיות בתוך אותה נקודה. ופה אנחנו יכולים באמת לבסט אותם על ידי זה שאנחנו חושבים חשיבה שהיא יעילה לנו. בסדר, אני רוצה להאמין שרגע שאכזבה עצמית הוא מאוד מאוד יעיל לי, בסדר, הוא לא שהוא לא יעיל לי, כי הוא בא להגיד לי משהו, הוא בא לכוון אותי למשהו, הוא לא בא, הרגש הזה, הוא לא בא להגיד לי שאני בן אדם הכי דפוק ונפולת נמושות וחתיכת אפס שלא יצא ממנו שום דבר, הוא לא בא להגיד לי את זה, הרגש הזה בא להגיד לי, תבחן, תבין, תראה, תלמד, תעשה או אל תעשה, בסדר, ופה זה לגמרי נופל וקם. פה זה הרגש הזה, וכמו שאני אומר, חיים מאושרים, זה נופל וקם. ולפעמים אני נופל, בסדר? לפעמים אני נופל. אני עושה המון, אני נופל המון. עכשיו, אני לא אומר שזה טוב ליפול, ואני לא מחפש את הנפילות, אני לא בן אדם שהוא מזוכיסט והוא גרופי של נפילות, בסדר? אבל אני כן יודע שאם נפלתי אני יכול לקום.
אני אפילו לא אוהב את הנפילות שלי.
ברור.
לא כיף לי איתם.
נכון.
אני רק יודע שאני יכול ללמוד מהם ולהשתפר.
אני יכול מאוד להשתפר, ואני יודע בעיקר שאני יכול לקום. דרך אגב, אני גם, האקסיומה שאני חייב ללמוד ולהשתפר מנפילה היא גם לא נכונה, אני יכול לבחור גם ליפול ופשוט לקום, לא חייב ללמוד מכל נפילה שלי.
אני רוצה לחתוך את הנפילות.
נכון.
הרי מה הבעיה? שנפלתי ואני נשאר על הרצפה ואני מתייאש ואני אומר אין טעם לקום.
אני מסכים איתך,
אבל
בן אדם שמאמין חזק כמוני בנופל וקם, ואני נפלתי בחיים, ואולי אתה מכיר חלק מהסיפורים, נפלתי, בסדר? ופעם אחת הנפילות שלי, אסטרטגיה של עוד חצי שנה בדיכאון, לא הייתה לי יעילה, והייתי חצי שנה בדיכאון, ודיכאון דיכאון שבקושי תפקדתי. אבל בסופו של דבר, וזו נפילה שבסופו של דבר היא נפילה עסקית, אז מישהו סובב אותי ועקץ אותי, אז מה? אז איבדתי כסף. זה לא ש... סד. ופה אני חכם וזה, ועקצו אותי, לא יכול. ועכשיו, בסופו של דבר, ההבנה, האמונה המלאה בנופל וקם, ואין בן אדם כמעט שלא יכול לקום מנפילה. רוב האנשים, עכשיו, בן אדם שלא יכול לקום מנפילה, זה הרבה פעמים כי הוא נמצא בתוך בית סוהר של המחשבות שלו. הוא קרוב.
אני לזה טיפה אחרת. אין נפילות כמעט שאי אפשר לקום מהן.
נכון. אין נפילות כמעט שאי אפשר לקום. אני מסכים איתך. יש, אין נפילות כמעט. עכשיו, וזה בסדר לבחון את הנפילה. עכשיו, אני יכול לקחת מצבי קיצון, נהגתי שיקור באוטו ודרסתי ילד. בסדר, אז זה נפילה שקשה מאוד לקום ממנה. בסדר, אולי אחרי 20 שנות מאסר. אבל רוב הנפילות שלנו, בסדר? או שלא יודע, הורדתי מכה לילד והראש לא נדפק בקיר, או אישה הזאת שפעם טיפלתי בה שלו, חגרה את הילד שלה בן ארבע והוא נהרג בתאונה דרכים בתוך עיר. אז זה נפילה שמאוד מאוד, אבל זה מקרה קיצון, וכל החיים הבוגרים שלי נתקלתי במעט מאוד נפילות כאלה, בסדר? יש, קורה. ופה בואו נחזור לחשיבות של רגש האכזבה והבושה, הם באים לשמור אותנו מזה. הם באים לסמל לנו שמשהו לא בסדר פה. בגלל זה הרגשות האלה הם סופר חשובים, אסור לנו לברוח מהם. בסדר? כי הם באים להגיד לנו, אותו האמא, עם הביקורת העצמית החזקה, לא תאפשר לעצמה לא לקשור את הילד שלה. בסדר? ופה, עכשיו, האישה הזאת, זה היה לפני הרבה שנים, באותו רגע שהיא בחרה, עם הילד שלו בנסיעה עירונית לא לקשור אותו, היא הרסה את החיים שלה. ושל כל המשפחה שלה. זה נפילה עמוקה. אבל פה הרגשות האלה, של ה... אחר כך זה מאוחר מדי, אבל פה, אם אני הורה אחראי, אני מאכזב את עצמי בזה שאני לא שומע על הבטיחות של הילד שלי, ופה הרגע שהוא עוזר לנו, בסדר?
בוא ניקח אפילו את הדוגמה המאוד מאוד 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 קיצונית ומאוד מאוד כואבת הזו. האמא עשתה טעות, טעות קריטית שעלתה בחיי אדם, חיי הבן שלה. אם היא תהפוך את הטעות הזו לאידיאולוגיה, ותלמד מזה שהיא כישלון והיא לא שווה והיא וכן הלאה, מה העתיד של שני הילדים האחרים שלה? סיפור דמיוני, אני המצאתי לה עוד שני ילדים.
הוא לא סיפור דמיוני, עכשיו היא בחרה לא להתאבד. היא אומרת לדמעות, בגלל הדבר הזה, בגלל הילדים האחרים, היא לקחה אחריות. ופה היא יכלה להרוג את עצמה. וזה עבר לה בראש יותר מפעם אחת. אבל כאמא לילדים נוספים והבית בעלה, אז היא בחרה להמשיך לחיות. עם הטעות הנורא הזאת.
קשה מאוד, ואפילו סיטואציה כזאת היא אפשרית.
ברור, האישה הזאת קמה. היא קמה.
אז היא פגשה אותך.
והיא באה לטיפול, והיא קמה, היא לא נשארה למטה. אבל תחשבו כמה אשמה, כמה בושה, כמה אכזבה. אבל בסופו של דבר, אם... וברור שהאישה הזאת כבר לא יקרה לה תקלה מהסוג הזה בחיים, זה מחיר גבוה מדי.
היא למדה.
נכון, אבל יש הורים מצבים שהוא מאבדים ילד שבוחרים להתאבד, שלא יכולים להקשיב את זה, זה יותר נפוץ אל אבות, אני חושב שאתה אומרת.
ואפשר מאוד מאוד, כי אדם מה, אתה יודע, מהצד, אפשר מאוד להבין לליבו של אותו הורה. אבל מבחינת אם ננסה להבין מה קרה שם, מה שקרה שם זה הדבקתי לעצמי תווית שלא יכולתי לשאת אותה, ולכן שמתי סוף לעניין, וגרמתי נזק נוסף. זו דוגמה באמת מאוד 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 קיצונית, או רוב הטעויות ורוב הנפילות שלנו, ורוב הסיבות שאנחנו לומדים על עצמנו את הדבר הזה, הם הרבה פחות קיצוניים.
לגמרי, ושוב, אני אגיד משפט אמריקאי ידוע, sometimes the shit hits the fan, בסדר? אבל בסופו של דבר, רוב התקלות שלנו ורוב הנפילות שלנו הם לא בעוצמה הזאת, וגם האישה הזאת צריך לקום מהדבר הזה, למען הילדים האחרים שלה ובעלה. אבל אנחנו לא רוצים להגיע לזה, בסדר? אני לא אומר שתיסעו שיקורים ולחקור את הילדים שלכם, כי אתם יכולים לקום מזה, זה לא המטרה. אבל המטרה האמונית, האמיתית, היא להבין שגם אם אני מוכזב מעצמי, בצדק, בסדר? כי באמת עשיתי טעות, כי פגעתי במישהו שאני אוהב, או כי התפרצתי על קולגה, או כי לא עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, וקיבלתי ביקורת מאוד מאוד משמעותית. ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות. או אני לא יודע מה, אפילו אני שמן, ואני מסתכל על עצמי בריא ורואה איזה הר. ואני מוחזב מעצמי בגלל זה, זה דבר נפוץ דרך אגב. אבל לא אומר שאי אפשר לשנות את זה, לא אומר שאי אפשר לקום את זה, גם השמן יכול, היו שמנים שעשו דיאטה, שמעתי על זה. זה קורה, אבל שמעתי על זה. היו מעשנים שהפסיקו לעשן, שמעתי על כאלה. לכן יש לי שליטה מאוד גדולה על המעשים שלי ולהתנהגות שלי. עכשיו, אם אני בורח מרגש האכזבה עצמית, בסדר? עכשיו, זה שמסתכל עליי במראה ואני מוחזב מעצמי, כי אני שמן. זה חלק מהדלק שיכול לגרום לי לעשות את השינוי. אם אני בורח מזה ואני לא מתמודד עם זה, אז והתוצאה של זה, זה איזשהו ריקנות, ואז אני רץ למקרר ומייצר את אכילת היתר, אז הנה, אז דווקא זה שברחתי מהאכזבה העצמית שלי, זה יצר לי את התוצאה ההפוכה, שאני ממשיך להשמין, ואני נהיה, כבר צריך לנות מראה כפולה כדי לראות.
אז הגענו לאותו מעגל כתמים שגם עליו דיברנו בעבר. לא יודע אם יש לנו זמן, סיפור מעניין לספר בהקשר הזה.
יאללה, תספר ונקנח בזה.
הגיע אליי מטופל לפני בערך שנה, והוא רצה לעבוד איתי על המקום הזה של איך אני אומר לאשתי, היה נשוי שש שנים ודעתי, שש שנים, איך אני אומר לאשתי שאני רוצה להתגרש בלי לפגוע בה. והייתה לנו פגישה אחת, פגישת אינטק, שבה קיבלתי את הרושם שהאיש עדיין אוהב את אשתו. אבל יש להם איזשהו קצר בתקשורת. ביקשתי להיפגש עם האישה. אתה יודע מה למדתי? אני מאוד מאוד מקצר את הסיפור. האיש רצה להתגרש מאשתו, כי אשתו נמנעה, או כמעט נמנעה, מלקיים את יחסי מין. למה? כי כל פעם אחרי, הוא היה חוקר אותה חקירת שתי בערב, אם הוא היה טוב, אם היה לה טוב, אם היא נהנתה, אם זה היה מספק וכן הלאה. וזה נמאס לה.
וואלה, איזה
קטע. ועבדנו ועבדנו ועבדנו, והגענו מעט מאוד פגישות אגב, ולמדנו שבליל החופה שלהם כשהם התחתנו, בלילה שבו הם התחתנו, הם ניסו לשכב והוא לא הצליח.
היה לו בעיה של
זה. כן, הוא שתה הרבה, או שאין הרבה, או אני לא זוכר מה היה שם. והיא סובבה והלכה לישון, והוא לא נרדם כל הלילה, והוא הדביק לעצמו תווית של כישלון בהקשר הזה, ומאז בכל פעם הוא פשוט לא עזב אותה במנוחה.
בטח, אז אני פיתח אלרגיה לדבר
הזה. בדיוק, חייב לדעת שאני הצליח לי הפעם.
בטח, זה בדיוק ההתנהגות היתר, זה דומה לילד שכמובן שואל תורים שלהם, אני מאכזב אותך, מאכזב אותך.
איש נשוי עם שני ילדים, נשוי שש שנים, אוהב את אשתו, רוצה להתגרש.
וואלה, איזה קטע, זה סיפור מדהים. וזה מראה עד כמה המחשבות שלנו, זה אותו בית סוהר של המחשבות שלנו, ואנשים חיים שלהם נהרסים בגלל דברים כאלה. יופי גיל, אז אני יכול להחזיר לך בסיפור על, גם היה לי מטופל שבא אליי וגם הוא תיאר את אשתו כמפלצת. ואז שהיא רוצה לעזוב אותו, והוא לא מבין למה רוצה לעזוב אותו, והוא נכנס לדיכאון מזה, ו גם אמרתי לו, תביא את אשתך יום אחד. שמה התברר? שהבחור הזה היה אומר לאשתו מדי פעם שלא בטוח שהוא אוהב אותה. וזה הכניס אותה לסרטים חבל על הזמן, עד שהיא רצה לעזור אותו באמת. והיא הייתה מאוד אגרסיבית אליו שהיה אומר לזה. אז זה בדיוק דבר לא דומה, אבל הפוך, אבל הוא היה רצה לבדוק כמה היא אוהבת אותו באמת, משהו בורדליני כזה. אז הוא אמר לה, אני לא בטוח אם שאני אוהב אותך, לראות מה קורה. אז אנשים משחקים הדברים. טוב, אז אנחנו ננסה להקליט שבוע הבא, לא בטוח כי ניטס לאמריקה, ואולי נתחיל יום שלישי את ההקלטה שלנו, וננסה לעבור, דיברנו על זה בהתחלה, לא, אתה מדבר על ה-Dark Side of the Moon, אנחנו ננסה לעבור על הצד המואר שלך.
כן, ננסה לדבר על הווין, אבל חבר'ה בינתיים, תתאכזבו, תחקרו את האכזבה, תבינו אותה, תקומו ותמשיכו לפעול.
בדיוק.
ובנימה אופטימית זו, נגיד להתראות ולהשתמע.
וככה תגיעו לווין, שכחת להגיד.
וככה נגיע לווין, בהחלט. הווין של הווין CBT.
יום טוב.
להתראות חברים, ביי ביי.